קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום. משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי. על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי. על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran.
כאן הקול דוד, למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום, 3/18/2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. היועצת המשפטית לממשלה של ישראל גלי בהרב מיירה ניצבת בימים אלו מול ביקורת נרחבת על כך שאינה מציבה שום חסם בפני ראש הממשלה יאיר לפיד ושר המלחמה בני גנץ בכל הנוגע לטיפול בהסכם מול לבנון על אסדת הגז. יש הטוענים שהיא מזגזגת בכל שעל בדרך לאישור ההסכם, וזו הסיבה לכך שלא מנעה את קידומו אף שמדובר בממשלת מעבר, לא חייבה אותה להביא את ההסכם לאישור הכנסת והותירה בידיהם את ההחלטה אם לעשות זאת. כך היא הלכה למעשה משרתת מניעים פוליטיים, ועוד בתקופה רגישה של פחות משלושה שבועות לפני בחירות, שאחריהן ייתכן שתתחלף כל צמרת ההנהגה. אל מול הטענות הללו יש להציב את גישתה של בהרב מיירה לתפקיד. היא הבהירה מתחילת דרכה על כיסא היועצת המשפטית שהיא רואה את תפקידה הייעוצי כסיוע לממשלה לממש את מדיניותה כל עוד היא פועלת לפי חוק. המדיניות הזו התקבעה במהלך כהונתו של היועץ הקודם אביחי מנדלבליט. עד אז נתפס הייעוץ המשפטי לממשלה בעיקר בשל הסתה מתמדת מצד שרים כמחבל במשילות. מאזינים יקרים, בהתאם לכך ומכאן גם תוצאות הטיפול שלה בהסכם הגז, גישתה של בהרה מיירה בכל הקשור לייעוץ לממשלה היא מינימליסטית, שומר סף אפקטיבי לשיטתה, מנסה למתוח עד כמה שאפשר את גבולות האפשר, ולא אחת במקרים נחוצים מכיל גם את הקו האפור. לכן חוות הדעת שלה בעניין ההסכם עם לבנון מבטאת ניסיון להלך בזהירות בין הטיפות תוך ניהול סיכונים, בראש ובראשונה מול בגץ שידון בחוקיות ההסכם ואפילו בחוקתיותו. במקביל היא ניצבת מול הציבור שחצוי לגבי הצעד, הן בשל אי בקיאות בפרטיו והן בשל אי ודאות אמיתית מול לבנון. כך נוצר המלכוד. מחד גיסא, בית המשפט העליון נמנע מאז ומתמיד מהתערבות בהחלטות בעלות אופי מדיני, מאידך גיסא, בהרה מיירה, תצטרך להסביר בפני בגץ את אישורה של החלטה שלטונית חריגה בישורת האחרונה של הבחירות. בהרה מיירה היא יועצת טריה שפועלת מול ממשלה שנתפסת כידידותית לשלטון החוק, אבל גם ניצבת בפני בחירות, ומנגד מול אופוזיציה שמשמיעה איומים בפיתוריה, צמצום סמכויותיה והצרת צעדי המוסד שבראשו היא ניצבת. היא מבחינתה שלמה לגמרי עם התוצאה ורואה בסיפור הזה ריצה לטווח ארוך ולא קצר. עד כאן מאזינים יקרים.
כאן קול דוד והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות ועיקרן תחילה. הנשיא אברהים ראיסי קיבל אתמול שיחת טלפון מאת סולטן אומן, האתם בן טארק אל-סעיד, וציין בתוך כך לאמון ושיתוף הפעולה שהגיעו לרמה מתקדמת בין שתי המדינות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הדגיש כי לא ניתן לסבול את ההתפרעויות והשחתת הרכוש הציבורי. משרד החוץ פרסם הודעה בתגובה לרשימת האמברגו החדשה של האיחוד האירופי ודחה את הרשימה החדשה הזאת. רוסיה הגיבה לסנקציות אפשריות של אירופה נגד איראן, ודוברת משרד החוץ מריה זכרובה הגדירה את האיומים של האיחוד האירופי כמאמץ להסיט את הדעת ממעשי החבלה בצינור נורד סטרים. איראן תומכת בהצעת המדינות הבלתי מזדהות לחתום על האמנה מקיפה בנושא הנשק הגרעיני, ודובר משרד החוץ נאסר קנעני אומר כי טהרן תומכת בכל צעד שמקדם את הקונצנזוס בין הפלסטינים. החדשות במלואן מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי קיבל אתמול שיחת טלפון מאת סולטן אומן, הייתם בן טארק אל-סעיד, וציין בתוך כך לאמון ושיתוף הפעולה שהגיעו לרמה מתקדמת בין שתי המדינות, בעיקר בתחומים הפוליטיים. כאשר הדגיש כי היחסים בין טהרן למסקט הולכים ומתקדמים בכל התחומים. הנשיא אברהים ראיסי התייחס לנחישות של איראן לחזק את היחסים עם סולטנות אומן, והביע תקווה שחילופי הסחר בין שתי המדינות ידעו צמיחה נוספת, כמו בשנה שעברה. הנשיא אברהים ראיסי התייחס גם לחשבונות המוטעים של ארצות הברית, כאשר עודדה את מעשי הכאוס ואמר, כי ארצות הברית הייתה חושבת שביכולתה לפגוע בעם האיראני באמצעות האמברגו, אך כאשר ראתה המשך ההתקדמות של העם האיראני בחרה בהסתה נגד הרפובליקה האסלאמית באיראן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הדגיש כי לא ניתן לסבול את ההתברעויות והשחתת הרכוש הציבורי בכל מקום בעולם, וזה חל גם על איראן. חוסיין אמיר עבדאללהיאן כתב בציוץ בטוויטר אתמול בתגובה לסנקציות של האיחוד האירופי נגד איראן, כי האיחוד האירופי בהתבסס על חישובים ומדע מוטעים בחר להטיל סנקציות חסרות תועלת נגד איראן. כידוע, האיחוד האירופי הטיל סנקציות על שר התקשורת עיסא זרבור, משטרת המוסר ומחלקת אבטחת הסבר במשמרות המהפכה האסלאמית. משרד החוץ פרסם הודעה בתגובה לרשימת האמברגו החדשה של האיחוד האירופי. דובר משרד החוץ נאסר כנעני אמר כי מצער מאוד שמניעים פוליטיים, הסתמכות על מידע מעוות וחסר בסיס והאשמות מפוברקות של אויבי העם האיראני והתקשורת הידועה הקשורה בהם היו בבסיס ההחלטה השגויה ולא בונה הזאת. הדובר משרד החוץ כנעני הוסיף כי החלטת האמברגו שהוציאה מועצת האיחוד האירופי מלמדת על המשך הגישה המוטה והשימוש בזכויות האדם ככלי לקידום יעדים פוליטיים. דובר משרד החוץ דחה גם את ההחלטה חסרת האמינות הזאת והדגיש כי העם האיראני הגדול רואה באיחוד האירופי מפר גדול של זכויות האדם לאור הסנקציות הבלתי חוקיות של ארצות הברית נגד איראן. רוסיה הגיבה לאיומים של הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי ג'וזף בורל על אפשרות הטלת סנקציות נגד איראן בטענה שהיא מעבירה מלטים לרוסיה. הדוברת בשם משרד החוץ של רוסיה מריה זכרובה הגדירה את האיומים של אירופה כמאמץ להסיט את הדעת ממעשי החבלה בצינור נורד סטרים להעברת גז לאירופה. היא כתבה בחשבון הטלגרם שלה, האם בורל טיפל בפיצוצי נורד סטרים, כנראה אחרי הצהרות של וושינגטון על התעניינות ארצות הברית להפסיק את אספקת הגז לאירופה דרך הצינור. גם באירופה איבדו את העניין לחקור את הפיצוצים, לכן התבנו לפתע אל הנושא האיראני, כך אמרה זכרובה. ג'וזף בורל אמר אתמול לכתבים לפני הישיבה של מועצת שרי החוץ של אירופה כי חלק ממדינות אירופה יבקשו להטיל סנקציות על איראן כתגובה לייצוא מלטים לרוסיה. זאת ועוד, הדובר של משרד החוץ נאסר כנעני הודיע כפי שאמרנו כי טהרן אינה הצד במלחמה באוקראינה. היועץ של הנציגות הדיפלומטית האיראנית באום חיידר עלי פלוצ'י הדגיש תמיכת איראן בהצעה של ארגון הבלתי מזדהות לחתום על אמנה מקיפה בנושא הנשק הגרעיני, והדגיש במהלך ישיבת הוועדה הראשונה שליד עצרת הכללית של האום כי כישלון הישיבות לעקוב אחר האמנה למנוע הפצת נשק גרעיני משמעותו שאין סיכוי להשמדה מוחלטת של הנשק הגרעיני. חיידר עלי בלוצ'י סקר את ההשקפות והעמדות של הרפובליקה האסלאמית באיראן בנוגע לנשק הגרעיני והבהיר כי מאז קבלת ההחלטה של האום, ההחלטה הראשונה על ברוק הנשק הגרעיני בשנת 1946 ולאחר כניסת האמנה לאי הפזת נשק גרעיני לתוקף בשנת 1972, המערכת הבינלאומית חתרה להשיג עולם נקי מנשק גרעיני, אך המדינות הגרעיניות פעלו להגברת הנשק הגרעיני שלהן כמותית ואיכותית, תוך התעלמות מההחלטות הבינלאומיות. דובר משרד החוץ נאסר כנעני הדגיש כי טהרן תומכת ומברכת כל צעד לקדם הקונצנזוס בין הפלסטינים. ובמהלך מסיבת עיתונאים השבועית אתמול ציין דובר משרד החוץ לעמדת הרפובליקה האסלאמית ביחס למפגש בין הבלגים הפלסטינים באלג'יריה שהוביל לפרסום הצהרת אלג'יריה, ואמר כי כל התפתחות בעניין הפלסטיני חשובה. ועמדתה של הרפובליקה האסלאמית באיראן לגבי השאלה הפלסטינית, כמו גם השגת קונצנזוס בין הבלגים הפלסטינים, ברורה ושקופה, כאשר איראן תמכה תמיד באיחוד השורות והבלגים הפלסטינים בהתמודדות עם הישות הציונית וסיום הכיבוש בעיר הקודש. היינו ועודנו תומכים בגישה הזאת ומאמינים שמה שיכול להבטיח את הזכויות של העם הפלסטיני וסיום הכיבוש הציוני הוא ההתקוממות, וניסיונות העבר הוכיחו את העובדה הזאת, דברי דובר משרד החוץ נאסר קנאני. אוסטרליה הודיעה כי לא תכיר בעיר הקודש כבירת ישות הכיבוש הישראלית, וביטלה בכך את ההחלטה השנויה במחלוקת שקיבלה הממשלה הקודמת. מזכירת המדינה של אוסטרליה, פני ונג, אמרה שיש להכריע את מעמדה של עיר הקודש באמצעות שיחות הסדר בין הישראלים לפלסטינים ולא באמצעות החלטות חד צדדיות. שרת החוץ של אוסטרליה, פני ונג, חזרה על המחויבות של אוסטרליה במאמצים הבינלאומיים לקדם את פתרון שתי המדינות, ואמרה כי שגרירות אוסטרליה נמצאת בעודנה בתל אביב, תוך קביעה כי ההחלטה הקודמת להכיר בעיר הקודש כבירת הישות של הכיבוש הישראלי הייתה החלטה צינית. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום. התרגיל בצפון, תגובה לנוכחות המתגברת של ישראל ברפובליקת אזרבייג'אן. בימים אלה מתנהל תרגיל של כוחות חיל היבשה של משמרות המהפכה באזור צפון איראן, קרוב לנהר ארס שמפריד בין איראן לרפובליקת אזרבייג'אן. התרגיל מהווה מסר אזהרה לניסיונות מעבר לגבולות הצפוניים לייצר שינויים גיאופוליטיים בקווקז הדרומי. הניסיונות הם המשכה של המלחמה בקרפח בין אזרבייג'אן וארמניה. התרגיל מתקיים במעמד מפקד חיל היבשה של משמרות המהפכה, אלוף מוחמד פאקפור. המפקד פאקפור הסביר את שלבי התרגיל בכך שבו מתקיימים מבצעי הליבורן לצנחנים, מבצעי פלישה לילית, מבצע של מסוקים, מבצע של מלטים התקפיים ומלטים מתאבדים, וגם הקמת גשר על נהר ארס, השתלטות על כבישים של אזורים הרריים ומוצבים בגבוהות והתקפה יוזמת. כל אלה היו חלק מהתרגיל הגדול. על המסר המדיני של התרגיל הסביר המפקד פאקפור כי הוא נושא מסר של שלום וידידות והבטחת ביטחון בר קיימה עבור השכנות, ומהווה עבור האויבים מסר של מוכנות בחיל היבשה של משמרות המהפכה ושאר הכוחות להגן על הגבולות ולהגיב לכל איום על המולדת. יש לציין כי חיל היבשה של משמרות המהפכה הוא אחד מחמישה חילות של משמרות המהפכה שמונים יותר מ-100,000 כוחות פעילים. בנוסף לכוחות משמרות המהפכה, משתתפים בתרגיל גם כוחות עממיים, כוחות בסיג' וכוחות משמר הגבול. רתימת כוחות עממיים לתרגיל נועדה להעמיק את הביטחון באזור. על נסיבות התרגיל אפשר לומר כי התרגיל אינו מנותק מההתפתחויות באזור, אזור קווקז הדרומי. יש סימנים שגם כוחות זרים מסתייעים במדינות המערב לפגוע בגבולות של איראן. התרגיל מתקיים בתקופה שלאחר המלחמה בקרבאך בין רפובליקת אזרבייג'אן לבין ארמניה. בתום המלחמה, ב-9 בנובמבר 2020, נחתם הסכם כולל 10 סעיפים על ידי נשיא אזרבייג'אן וראש ממשלת ארמניה, בתיווך הנשיא ולדימיר פוטין. אך בכירים באזרבייג'אן לא מסתפקים בזה, ובעידוד כוחות זרים כולל טורקיה, מתעקשים לקבל מסדרון יבשתי בדרום ארמניה כדי לאפשר התחברות יבשתית בין שטח אזרבייג'אן לשטח האוטונומיה בנחצ'וואן. אבל מסדרון זה יוביל לניתוק יבשתי בין איראן לארמניה ויקטע את כביש הטרנזיט בין איראן לגאורגיה, רוסיה והים השחור דרך ארמניה. דבר שעלול לגרום להתפרקות וחילוק ארמניה וגם לפגוע באיראן שתאבד נתיב מסחרי עתיר רווח. לכן לא פעם טהרן התגישה את ההתנגדות שלה לכל שינוי גיאופוליטי באזור. חוץ מהמאמצים הגיאופוליטיים בגבול הצפוני של איראן, הייתה התפתחות באזרבייג'אן קשורה לישראל. אחרי מניעת הפעילות של הסוכנות היהודית ברוסיה, החליטו בישראל להעביר את הסוכנות ממוסקבה לבקו, וזה נושא משמעותי שחשובה מבחינת איראן. בנושא שבכירים, בעוד שבכירים אזרים מתיימרים על עצמאות המדינה, חלק מההחלטות של אזרבייג'אן מתקבלות בהשפעה ישראלית. לפי מומחים, בהעברת לשכת הסוכנות היהודית לבקו, היהודים שעוזבים את רוסיה יתאספו ברפובליקת אזרבייג'אן. משמעותו, ישראל תמצא הזדמנות לתכנן ולבצע מעשי חבלה בגבולות איראן, שיש עשרות הסכמים בינה לבין אזרבייג'אן שלא לאפשר לצד שלישי לפעול בשטח של אחת נגד השנייה. אז נוכחות ישראלית באזרבייג'אן מעוררת דאגה באיראן, אך יהיו לה גם השלכות על הממשלה והעם האזרי. לאור ההתפתחויות האחרונות, אין ספק שהתרגיל יהווה אות אזהרה לכל צד הרפתקני, כי התעסקות עם מדינה גדולה כמו איראן תוביל רק להשמדת הצד השני. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום. הרשויות במליזיה שחררו פלסטיני בעיל תנועת התקומות האסלאמית הפלסטינית חמאס, שנחטף על ידי המוסד הישראלי בבירה קואלה-לומבור. החטיבה התרחשה ב-28 בספטמבר, לאחר שהמוסד שכר למטרת ביצוע סוכנים ממליזיה שהוכשרו במדינות אירופה, ועל פי הדיווחים והמודיעין המליזי הצליח להגיע למקומם של החוטפים, לעצור אותם ולשחרר את הפעיל של חמאס תוך 24 שעות. הבית הלבן התייחס לדבריו של הנשיא האמריקני לשעבר דונלד טראמפ, שתקף בסוף השבוע את הקהילה היהודית, ואמר כי אינה מעריכה מספיק את שעשה עבור ישראל. בהודעת הבית הלבן נמסר כי ההתבטאויות של טראמפ היו אנטישמיות. ראש האופוזיציה הישראלית בנימין נתניהו סירב לעלות על הבמה בחגיגות שמחת תורה בכפר חב"ד, כל עוד יושב ראש עוצמה יהודית הקיצוני איתמר בן גביר נמצא עליה. גורמים מעורים בפרטים אמרו כי יועציו של נתניהו הם אלו שעמדו מאחורי הסירוב הזה במטרה למנוע תמונה משותפת של נתניהו מספר 2 ברשימת הציונות הדתית עוצמה יהודית בן גביר במהלך ההקפות השניות. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מכל דוד, עד כאן אנו מסיימים, נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. Thank you.